רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים. אתם שוב עם מפגשים מחוץ לקופסה, רדיו סול. צהריים טובים לך, גיל, מה שלומך?
צהריים טובים, מה שלומך? יותר חשוב.
שלומי מצוין, מעולה, עשיתי את הדרך מהצפון לכאן. ימבה של פקקים, אבל בסדר, כבר התרגלנו לעניין. וצהריים טובים לאורח, זאב, מה שלומך?
שלומי טוב, צהריים טובים.
רק תתקרב למיקרופון. כן, ואת התוכנית שלנו אנחנו נפתח בשיר מקסים 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 של אריק איינשטיין, סן פרנסיסקו.
יושב בסן פרנסיסקו על המים, שוטף את העיניים בכחול ובירוק. יפה בסן פרנסיסקו על המים, אז איך זה ש אני מרגיש רחוק ממול האווזים שטים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט. חבל שאת לא פה חוזרת. יושב בסן פרנסיסקו על המים, שוטף את העיניים בכחול ובירוק. אני מרגיש רחוק. רואה דוקטור ג'ק, קורא הרשתות, וקרים אבדול ג'בר נוגע בשמיים. חבל שאת לא פה איתי בשביל לראות, כל כך יפה בסן פרנסיסקו על המים.
אז שוב צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים, וצהריים טובים שוב לך, זאב בן אריה. לא סתם, כי אין סתם מבחינתי, בבחירת השיר הזה של סן פרנסיסקו. פטפטנו לנו ככה קצת בחוץ, לפני שנכנסנו לתוכנית, והבנתי שהבית השני, או הראשון עבורך, הוא בעצם, לא יודעת אם סן פרנסיסקו, אבל המטוסים וחול וכאלה. אז בוא ספר לנו בעצם מי אתה ומה אתה, כי יכולתי, אתה יודע, להציג אותך באופן כאילו היבש והבנאלי, אבל אני חושבת שיש פה הרבה מעבר לזה.
כן, קודם כל, מי אתה ומה אתה זה בדרך כלל אחרים מגדירים, לא אתה עצמך.
אבל לפעמים אתה יודע, גם לנו זה נחמד לעשות את זה.
אבל אני, יש לי חברת טיולים שעושה טיולים מיוחדים בכל רחבי העולם. אני גם דוקטורנט למדעי הדתות, ואפשר להגיד אהבת חיי זה לימוד של מסורות רוחניות, תקסים, דרכים רוחניות, מקומות מיוחדים ברחבי העולם, ואני מטייל כבר כמעט 40 שנה.
וחוקר,
חוקר, אני חוקר.
גיל ואני פשוט עם הבעות של קנאה.
אני מזיל פוריר.
אני הבאתי חבילה במיוחד של טישויים, כי ידעתי שאנחנו נחלוק בה היום.
ידעת שאני צריך את זה היום.
גם אני, תשמע, אתה תראה את הפנים האלה היום הרבה, כן? כאילו.
כן.
התרגלת בטח.
כל דבר הוא בעצם טיול, כל דבר הוא מסע. אני, גם כשאני בבית אני חוקר, אני עושה מסעות דרך הספרים ודרך המחשבות שלי. לפעמים המציאות החיצונית עוזרת לעשות את התהליך הפנימי. אז אין מה לקנה, כל אחד והמסע שלו, הטיול שלו. אני בטוח שאם אני אשאל אותך הייתי יותר מעשרה ארצות.
אם הייתי ביותר מעשר ארצות, יש מצב, כן, יש מצב.
אני יכול להגיד שלא.
אבל אתה still a baby, honey.
זה תירוץ. זה תירוץ.
תקשיב, בגיל שלך, אני עוד לא יצאתי מהארץ.
לא, אבל זה מציאות שונה.
ברור שזה מציאות שונה, אין בכלל מה. הפעם הראשונה שיצאתי מהארץ, ואני לא מדברת בשירות צבאי לחצות את הגבול ללבנון, שגם תגיד, זה חול, אבל זה לא. אלא באמת, בטיסה, זה היה כשיצאתי ללמוד את התואר השני שלי באנגליה. כן.
מאמן.
אז כולנו מסתובבים בכל העולם, ולמרות שאריק איינשטיין בסן פרנסיסקו על המים, הוא מרגיש רחוק, הוא מתגעגע.
לגמרי.
אז טוב להיות בבית וטוב להיות בחול.
אני גם חושבת, כי אחרי הכל, כשנמצאים כבר איזשהו פרק זמן מסוים בחול, מתגעגעים כבר הביתה, לפינה שלנו, גם אם בן אדם יצר לו כמה בתים, הבסיס הוא העוגן שלנו. זה כמו שכשאדם מגיע לנוף ילדותו, למקום שהוא נולד, אם זה בארץ או במקום אחר, אז הוא מרגיש שם שהוא באמת הגיע הביתה. ואתה מספר שאתה כבר עושה את הדבר המופלא הזה כבר עשרות בשנים. איך הגעת לשם? בוא ספר לנו איך זה קורה.
זה סיפור מעניין. אני נולדתי בבית של טיולים, אבי הוא גיאוגרף, חתן פרס ישראל דרך אגב.
וואלה,
בהגיעת הארץ.
איזה יופי.
כן, אמא שלי ארכיאולוגית בכירה. אז אצלנו באוחת ערב היו מדברים על המלך הורדוס. והבילוי ביום שבת היה לצאת לטייל.
אז הם הפרומו גוגל.
וזה היה מקום ששם יכולתי לדבר עם אנשים. גם כשהייתי בתיכון, כשהייתי בבית ספר, לא כל כך תקשרתי, אבל אם היינו יוצאים ליומיים למדבר יהודה עם חברים, פתאום הרגשתי שאפשר לדבר, הבן אדם משתנה.
איפה הייתה הילדות שלך?
בירושלים.
אוקיי.
וכך שמגיל קטן הייתי בחוגי סיור, חברה להגנת הטבע, וזה באופן טבעי היה המסלול שלי, הייתי בסיירת בצבא. אבל אחרי שהשתחררתי, הייתי קצין גם בצבא, אחרי שהשתחררתי, אז התחלתי במסע רוחני, הצטרפתי לאיזושהי קבוצה, אפילו קאט אפשר לקרוא לזה. אני נראה יורם, אבל אני לא כזה.
זה אתה אמרת. אני לא אמרתי, אני לא הייתי אומרת את זה על האורח שלי.
אז הייתי באיזשהו קאט, ועסקנו באנרגיות וצבעים, ואורה, וניסינו להרגיש עצים. ואחד הדברים שלמדנו למשל, היה שצבעים משפיעים עלינו. והייתי עושה מדיטציות על הצבע הכחול, ראיתי שאת אוהבת כחול.
כן, שאלת אותי בחוץ. ושותי
מים שהיו בכוס כחולה, ולובש תחתונים כחולים.
נו, אתה רואה, ידעתי איך להגיע.
זה הכנה לתוכנית ברמות הכי גבוהות.
תקשיב, אתה רואה מה זה? High in the sky. אבל אמרת לך שהצבע שלי, שאני באמת אוהבת, זה סגול. אז אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד על הכחול, ומה... תשמע, יש לנו עוד שש בערב. אז אני אשמח לשמוע על הכחול ועל הסגול.
אז בתור מדריך טיולים ראיתי שיש הרבה כחול בבתי כנסת, יש כחול בתלית, וחקרתי מה המשמעות של זה. ראיתי שיש כחול בכנסיות, למשל בלבוש של מריה, יש כחול באסלאם.
נכון. כל הקטע של עין הרע?
כן, והתחיל, וראיתי שאותם תרבויות ודתות הגיעו לאותם הבנות שאני למדתי בתור מחפש רוחני לגבי המשמעות של כחול. כחול הוא צבע מרגיע, הוא מפעיל אצלנו בגוף.
תראה, כן. רק שתדע לך שהלק על ציפורני אמש לא דומה בכלל ללק הבוקר. והבעל שלי אמר, זה היה ברור לי שאת תקומי ותחליפי לק לצבע של הבגדים. אוקיי, אז הכחול הוא מרגיע.
הוא מרגיע, הוא מפעיל בגוף מערכת שנקראת מערכת פרסימפתטית.
יש מבחן אחר כך.
כן.
רשמתי.
כן. שמאיתה את קצב פעימות הלב ולחץ הדם. ובנוסף לכך, אני למשל, אתמול שמתי לב שהקרטון של החלב, יש שם כל מיני חברות חלב שמנסות להיכנס לשוק, צבוע בכחול.
נכון.
אם היה צבוע בירוק, הוא לא היה מוכר.
וואו.
הכחול נקשר אצלנו מבחינה פסיכולוגית, יש ענף שנקרא פסיכולוגיה של צבע, לרגיעה. ורגיעה נקשרת לעדנת רגשות, לקשר, למתיקות כלשהי. ולכן סוכר, חלב, שאפשר להגיד מזונות מנחמים, ישימו עליהם צבע כחול. מזון בריאות, ישימו עליו צבע ירוק. מזון שאמור לעורר, כמו מקדונלד או פאסט פוד, יצבעו את המסעדה בצבע אדום או כתום.
כי זה מעורר מה?
מעורר מערכת אותה. הפוכה, אדום הפוך לכחול, את המערכת הסימפתטית, גירויים, זה מגרה, זה גורם לתיאבון, זה גורם לזמן לעבור יותר מהר. אז... יש לצבעים משמעות ברמה הפסיכולוגית, ויש לצבעים משמעות גם ברמה המיסטית. למה משתמשים בכחול בדגל שלנו, למשל? כיוון שיש משנה שאומרת כחול כצבע מים, מים כצבע שמיים, שמיים כצבע אבן ספיר אשר בכיסא כבוד. העולם מורכב מארבעה יסודות, ארבעה עקרונות, אדמה, אוויר, מים ואש. וכחול הוא הצבע היחיד שמופיע בארבעתם. לכן כחול מחבר את הרקיעים. וכיוון שהוא...
תיאוריה מעניינת.
כיוון שהוא מחבר תרקיעים, הוא מחבר אותנו פנימה, הוא כלי טוב להשתמש במדיטציה. עכשיו, בקבלה יש על זה ספרים, רמק, למשל רבי משה קורדובה, כתב ספר שנקרא פרדס רימונים במאה ה-16, הוא היה המורה של הארי, אחד המקובלים הכי חשובים, יש לו פרק שנקרא שער הצבעים. וזאת הסיבה למה כחול משתמשים בו נגד עין הרע, כי יש לו משמעות מיסטית, ושאתה חופר לעומק אתה מגלה את המשמעות, ואתה רואה את ההופעה שלו בבתי כנסת מיוחדים ששומרים את המשמעות בצפת למשל. יש אומנים שמציירים לפי השיוך של צבעים לקבלה, לכל ספירה יש צבע שקשור אליה, וכחול למשל לפי חלק מהשיטות קשור לספירת הבינה, כן? אותו דבר קיים גם באסלאם, גם בנצרות, למשל כיפת הסלע כחולה. אתה שואל את עצמך למה כחול? הרי הצבע של האסלאם זה ירוק. אז מתברר שכחול מסמל את המסע המיסטי המוסלמי, המסע של מוחמד, החיבור לעני הפנימי שנמצא, לאלוהים שנמצא בתוכנו. והוא משמש ככלי במדיטציות, במסדרים סופיים. ואני התחלתי ב-87 לעשות סיורים בנושאים רוחניים. זה לא היה סדנאות, לפעמים שילבתי בזה מדיטציות, אבל זה היה לחשוף אנשים למסורות הרוחניות, זה התחיל בירושלים, בדתות השונות, בקבלה, בנצרות, באסלאם, וצבעים היה למשל אחד הנושאים. ומאז זה הלך והתפתח, קודם כל בארץ, היה לי גם קורסים בכל מיני מקומות, במכון אבשלום, תורת הנסתר בישראל, ואחר כך בחוץ לארץ, והדברים דרך אגב קשורים אחד לשני, וזה מה שאני עושה מאז. ואני אוהב את זה מאוד. זה הביא לכך שלפני 2.5 החלטתי לכתוב סדרת ספרים, אני אוהב לכתוב, כתבתי 17 ספרים, סדרת ספרים על הדברים שפגשתי במהלך המסעות שלי,
שניים מהם נמצאים כאן, אני תכף אני אראה אותם עוד מעט.
כן, אז עם הזמן, את יודעת, אומרים שהבנה, המילה של הבנה בתרבות המצרית העתיקה הייתה רשת. הבנה זה רשת, שיש לך רשת של התייחסויות ותובנות וידיעות, אתה יכול בעזרתה לתפוס דגים, להבין דברים נוספים. וככל שאתה מתקדם במחקר ובחשיפה וברשת התייחסויות שיש לך, אתה יכול להעמיק ולהבין יותר לעומק ולקלוט ולדעת מה משחק מאחורי הקלעים ולמה אנשים התכוונו. וזה מה שקורה אצלי בשנים האחרונות, יש תהליך של העמקה שהועשר גם בעזרת המחקר האקדמי. אני עוסק עכשיו דוקטורט באוניברסיטת חיפה על הנושא של הקדושה. זה שם אחר לקרוא לרוחניות או למיסטיקה. באקדמיה אתה לא יכול לדבר על מיסטיקה או לרוחניות, אבל יש ענף
ש... יכול, אבל אתה צריך להגן את זה ו...
כן. אז יש ענף אבל שנקרא מדעי הדתות שעוסק בדבר הזה בזווית מאוד מסוימת.
מה שאלת המחקר שלך?
שאלת המחקר שלי היא מאפיינים של מקומות קדושים, קריזמטיים בארץ ישראל, מה זאת אומרת? אני יוצא מתוך נקודת הנחה שיש בנו חוש של קדושה. יש רגשות מסוימים, כמו נשגבות, רוממות, יראה, פליאה, נפלאות, שמופיעים אצל האדם רק שהוא מרגיש חלק ממשהו גדול יותר. זה יכול להיות שאתה נמצא על הצוק במדבר ורואה את הזריחה ופתאום וואו, וזה לא רק אתה, זה אתה והבריאה. נבראות זה גם שם אפיון של רגש כזה. אז במחקר קראו לזה רגשות דתיים. ויש אנשים כמו ויליאם ג'יימס או אוטו רודולף שעוסקים בזה, שאומרים שאדם יש לו רגשות גבוהים בהקשר של דת, אבל לא במובן דת של הרבנות, אלא דת של להיות חלק ממשהו גדול יותר. עכשיו יכול לבוא מישהו ולהגיד זה שטויות, אבל זה כמו אומנות. יש דבר כזה שנקרא חוש אומנותי, יש גם חוש של קדושה. והמשיכו, ויש אנשים נוספים שטענו שמקומות מסוימים מפעילים לנו את החוש לקדושה. אני מדבר הרבה פעמים עם אנשים, אני אומר להם, יש חוש של קדושה. הם אומרים לי, אני מרגיש את הקדושה בטבע, אצלי הקדושה זה הטבע. אני אומר להם, בסדר, אבל לא כל טבע. יש מקומות מסוימים בטבע שאתם מרגישים את הוואו, ויש מקומות שאתם, הם רגילים. יש מקומות שעושים לכם את זה. אז אנשים שונים במחקר אמרו שיש מקומות שמפעילים אצלנו את החוש של הקדושה. ואני מסתכל על מקומות קדושים בארץ ישראל. ארץ ישראל היא מעין מעבדה של מקומות קדושים, כי כל הדתות פה...
בדיוק, למגוון הדתות.
כל התרבויות היו פה, כל סגנוני האדריכלות יש פה, כל... ואני אומר, מקומות שתופסים את הדמיון, מקומות שמדברים לאנשים, שנתפסים בדמיון העממי, מדתות שונות, מתרבויות שונות, האם יש להם מאפיינים משותפים? מה זאת אומרת מקומות שתופסים את הדמיון?
זאת הייתה כוונתי לשאול, אבל הנה אתה עונה לבד.
אז למשל, בטבריה יש את קבר רבי מאיר בעל הנס, ויש את קבר הרמב״ם. קבר הרמב״ם, הרמב״ם הוא יותר חשוב מרבי מאיר בעל הנס. כמות המבקרים לפי מחקרים היא שווה. אבל הרבה אגדות, הרבה סיפורים, הרבה התרגשות יש סביב קבר רבי מאיר הנס.
ואז בעצם נוצרת איזושהי הילה, איזושהי קדושה, איזשהו נרטיב כזה, איזשהו סיפור שמכניס כאילו ומהדהד ועובר הלאה.
אז אני שואל למה.
אני אתן דוגמה הכי פושטית, שאתה יכול לראות שתי מסעדות זהות, שמוכרות את אותו סוג מזון, ואז אתה אומר, רגע, איך אצל זה עומדים בתור, ואצל זה אף אחד אפילו לא נכנס. ממש כאילו בקטע, אני אומרת, הכי פשוט שיכול להיות, זו הדוגמה.
נכון.
אבל אני מניחה שלזו כוונתך.
אז אני שואל למה. אני אומר, יש מאפיינים מסוימים בקבר הזה, שלמשל, יש לו נקודת מרכז שזה עמוד, יש לו שריד של משהו עתיק, יש לו סיפור הנס, הוא בחוץ, הוא ליד הים, יש לו כיפה, יש לו מאפיינים מסוימים, שעוזרים לעורר בנו את התחושה הזאת של השונה, של האחר, של הקודש, של הנפלא, של הנשגב. אחד המקומות, לדוגמה, אני אתן לך עוד דוגמה שזה יהיה ברור. אחד המאפיינים של הנשגב זה שיש בו משהו יוצא דופן. זה קדוש שונה מהחול, מעצם ההגדרה. עכשיו, אחד המקומות שאני חוקר זה הכותל. לפי טענתי, אחת הסיבות שהכותל תופס בדמיון העממי זה שהאבנים הן גדולות. אם האבנים היו קטנות, זה לא היה אותו דבר.
העוצמה.
היוצא דופן תופס אותנו. ויש שם משהו יוצא דופן. יש שם עוד דברים, דרך אגב. למשל, שיש גבול שאתה עובר דרך בידוק ביטחוני, אף אחד לא התכוון לזה. אבל הבידוק הביטחוני יוצר הבדלה בין קודש לחול, וזה אחד המאפיינים של, של הקדושה. כן?
מקסים.
זה הדוקטורט שלי, מאפיינים של קדושה של מקומות קדושים בישראל.
מרתק, כן. פשוט מרתק. כן. ואנחנו נעשה לנו איזושהי אתנחתה מוזיקלית.
כן.
ואנחנו נשמע את מתי כספי עם השיר המדהים שלו בלילות הקיץ החמים.
בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, אולי כוכב נגוז מבד לחלון פתוח, אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים, קוראים בספר בעל ריח ישן, עוצמים עיניים ושותקים, שום דבר אחר אינו. אחרי נו
הבטחנו קודם שנראה את הספרים, אז אני רוצה להראות שניים מתוך ה-11 ספרים שכתבת, ותכף נשמע בכמה זמן, ומה בדיוק יש בהם. אז אני אראה ברשותכם קודם כל שניים מהם, אז זה ספר אחד. שנקרא אומנות ורוחניות
באלפים.
באלפים. אפשר גם באלפים. והספר השני, מסתורי ארון הברית.
כן. קודם כל חשוב להגיד שהספרים בהוצאת פראג, אפשר לקרוא אותם בהוצאת פראג, או באתר שלי נקרא תרבויות עולמי. והמטרה של הספרים זה להביא ידע. בכל ספר אני פותח שני נושאים או שלושה נושאים. למשל, בספר של אומנות ורוחניות באלפים, אני פותח את נושא הצבעים. כי הספר מדבר על שני מקדשים שנבנו משני צידי האלפים, שמחיים את המסורת העתיקה של מקדשים ושל מגיה, שבתוכה היה תפקיד חשוב לצבעים. ובמקדשים האלה יש תפקיד חשוב לצבעים. אחד מהמקדשים קשור לתנועה האנתרופוסופית שיש לה יישוב בארץ שנקרא ארדוף, הוא נקרא גטר אנום.
נכון, יש גם בית ספר מיוחד.
כן. דבר מדהים שאנחנו קולטים את העולם דרך מסננת של שבע. גם חוש הראייה שלנו וגם חוש השמיעה, שני החושים העיקריים שקולטים את העולם, קולטים את העולם דרך מסננת של שבע. שבעה צבעים, שבעה צלילים.
גם כמות הזיכרון שלנו.
סליחה?
זה השבע פלוס מינוס שתיים.
נכון, אם אתה, שיש קבוצה, אתה צריך לספור שיש מעל שבע.
בדיוק, המספרי טלפון, זה יושב על זה.
נכון, נכון. אז יש, עכשיו, כשאתה מסתכל לחוץ על העולם, אתה רואה שבשמיים כל הכוכבים קבועים, ויש שבעה כוכבים נעים, שזה שמש, ירח, מרקורי, ונוס, מרס, יופיטר וסטורן. עכשיו, בימי קדם היו בתי ספר, גם הקבלה, שניסו להסביר את העולם, דרך הפריזמה המסננת של שבע, שיש שבע אנרגיות, שבע ספירות, שבע כוחות, ויחסו לכל ספירה, נגיד בקבלה זה שבע ספירות התחתונות, צבע או צליל. והיה בית ספר למשל של אדם שקוראים לו פיתגורס, שהיה מתמטיקאי, היה לו גם בית ספר רוחני. והוא חיפש את המוזיקה של הספירות, המוזיקה שנקשרת לצורה גיאומטרית, לצבע, לכוכב. והיישובים האלה, האנתרופוסופיה, מחיה את המדע העתיק הזה ומשתמשת בשבעה צבעים, בשבע צורות גיאומטריות במקדש. היא בנתה, המורה של השטיינר בנה מקדש מופלא, בניין נפלא שבאמת מעורר באדם את החוש הזה של הקדושה, ואני יכול פה לדבר הרבה, אבל עד שאתה לא שם, אתה לא מרגיש את זה, בשוויץ ליד באזל. אבל בכדי להבין את מה שאתה רואה, אני פותח את הנושא של צבעים, של התורה הרוחנית, התורה האיזוטרית, והתפתחות, דרך אגב, תורת הסוד במערב. התורה הזאת של איך אתה מבין את העולם, דרך מסננת של שבע, שבע אנרגיות, ומה כל אחת עושה, ואיך זה עובד בגוף שלנו, ואיך זה היה פעם, וזה התחדש, וזה מופיע באנתרופוסופיה, וגם בקהילה שנמצאת בצפון איטליה, שנקראת דם הנור, שבנתה מתחת לאדמה, את המקדש התת-קרקעי הגדול בעולם, 7,000 מטר מרובע של אולמות, פסיפסים, פסלים, ציורים, מתחת לאדמה, אתה יורד, זה כמו לרדת לאליסה בארץ הפלאות. ולמשל, אחד הנושאים של שבע, זה יש שבע מתכות. אני רואה שאת לובשת כל מיני תכשיטים. אז פעם האמינו שיש שבע מתכות וכל מתכת יש לה השפעה, והמתכת שקשורה לשמש היא מתכת הזהב. ולכן במקדשים היו בונים חדרים את קודש הקודשים מצופה מזהב. למשל בבית המקדש בירושלים היה קודש הקודשים, הקירות והתקרה הייתה מצופה מזהב. עכשיו אתה יכול לקרוא את זה בספר, אבל כשאתה מבקר בדם הנור, אתה נכנס מתחת לאדמה, אתה עובר חדרים שונים, אתה מגיע לקודש הקודשים, זה חדר מצופה זהב, אתה נמצא בחדר שמצופה זהב, זה כמו להיות בתוך בית המקדש. וקהילה של כהנים שעושים שם טקסים, שעושים שירה כמו הלוויים, שמקטירים קטורת, גם קטורות זה היה מדע. אז אני נותן את הרקע, אחרי זה מספר על המקומות, ואז כשאתה מבקר במקומות, יש לך יותר בסיס להבין מה אתה רואה, יותר ידע שמעצים את החוויה, אני חושב שידע מעצים חוויה, לא הפוך. ונוסף על כך, בחלק הראשון של הספרים, אני מרחיב על נושאים שונים שקשורים לספר, למקום. אז פה זה התורה האיזוטרית, צבעים. בספר על אתיופיה למשל, אני מרחיב על הנצרות המיסטית. באתיופיה יש נצרות מאוד מיוחדת, ועל מסורת החוכמה. האתיופים מאמינים שארון הברית נמצא באתיופיה. אבל מה המשמעות של ארון הברית? זה לא העץ והפסלים שעליו, הכרובים, אלא זה עשרת הדיברות, המוסר, והשכינה שהייתה, והחוכמה. האתיופים מאמינים שמלכת שבא באה לירושלים, היא התחברה עם שלמה המלך, נולד ילד, והוא לקח את ארון הברית לאתיופיה. אבל למה היא באה לירושלים? היא באה לירושלים כי שלמה היה החכם באדם, בחיפוש אחר החוכמה. ושהיא הביאה את הארון לאתיופיה, החוכמה עברה לאתיופיה. זה ארץ, אתה מסתובב בה, אתה לא תאמין. זה כאילו חזרת לתקופת התנ"ך. אנשים גרים בבקתות בבוץ, קוצרים את החיטה עם הגל.
משהו ראשיתי.
הולכים ברגל. אבל יש להם מסורת של לימוד עתיקה, של נזירות, גם בתוך היהדות האתיופית. יש נזירים וספרים. אבא צברה למשל היה נזיר אתיופי יהודי חשוב, שכתב ספרים עם פרשנות אלגורית של התנ"ך והברית החדשה. והם מבינים לעומק מה זה אדם, איך הוא בנוי, הרוח, הנפש שלו, כל מיני דברים שהיו פעם נחלת הכלל, אבל איבדנו את הידע עליהם. זה נשמר בתוך, אז אני מרחיב על המסורת הזאת, ואז שאתה רואה את הטקסים באתיופיה, בכל כנסייה, יש העתק של ארון הברית, ומוציאים אותו החוצה בזמן חגים, ורוקדים לפניו, כמו דוד המלך. והם, יש להם מטות לדפטר, לכהנים, מרימים ודופקים על תוף. אז כשאתה משתתף בכזה טקס, ואתה מבין שהתוף מסמל את גוף האדם, ושטיפוף מחבר אותנו חזרה לזמן שהיינו ברחם, כי כשהיינו ברחם שמענו את הלב של האמא שלנו, וזה משהו שקיים בתוכנו, כן?
מדהים. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. מדהים.
זה עוזר לך להתחבר לחוויה, ושהם מרימים ומרימים את המקל, זה לא סתם. הם כמו משה שמכה בסלע,
כן.
והפרשנות האלגורית של זה, זה חיבור של השמיים והארץ, הרוח והאדם, שני החלקים השונים שקיים בתוכנו. אז כשאתה משתתף, יש לך מפתח, אני כבר לא מדבר על האומנות, יש לך מפתח, יש משמעות גם לאומנות, יש משמעות לתפילות, לשירה, אני מביא את השירה, יש להם שירה נפלאה עם משמעות כפולה בכנסייה האתיופית, יש לך מפתח להבין את מה שאתה רואה. וזה מה שעושה סדרת הספרים. הסדרה נוגעת בנושאים כמו סופים, מיסטיקה איסלאמית, יש שני ספרים על הסופים, סופים במרכז אסיה, סופים בבלקן, אני מספר על המיסטיקה האיסלאמית, מספר על מעגלי אבנים באנגליה, כל הנושא של אנרגיות
האדמה. כמו ארוג'ו מלהירי.
כן.
אבל זה לא דומה.
כן, וזו תרבות שהייתה קיימת בכל העולם. בכל העולם יש מעגלי אבנים ענקיים בפרה-היסטוריה. בכל העולם יש דולמנים, זה שני אבנים עומדות ואבן שוכבת.
לגמרי.
בכל העולם יש מנהירים.
היית פעם ברוג'ו מלירי בגולן?
אני מעולם.
אז תראה איך אתה יכול פעם להגיע לשם, למרות שאי אפשר בסוף שבוע, כי צריך להיכנס דרך היישוב העמדתיים שם, אבל תבדוק, מרתק.
אז בוא ניקח את סטונג', אוקיי? יש סטונג', כולם יודעים.
באנגליה, כן.
יש גם דבר דומה בארץ, יש דבר דומה בארמניה, דבר דומה בבלקן, דבר דומה בספרד, בצרפת. זה כאילו, וזה הכל מלפני ההיסטוריה, כאילו מישהו עבר במקומות שונים, ואמר לאנשים, אתם רוצים לבנות משהו שיעזור לכם להרגיש את תחוש הקדושה? תבנו מעגל אבנים. והמעגל אבנים הזה צריך, סליחה, שיהיה בו פתח כלפי הזריחה של השמש ביום מסוים בשנה.
נכון. עכשיו אתה נשמע ממש כמו מי שאומר את הדברים המדהימים במוזיאון העתיקות בקצרין.
בסדר, אבל מה שהם לא יודעים מוזיאון העתיקות בקצרין, שיש מחקרים. ואתה יכול להסכים להם או לא להסכים להם, אבל מחקרים שכל הדברים האלה לדוגמה, יש להם תכונות אקוסטיות. באבנים של סטונג' הביאו אותם מרחק 300 קילומטר, כי כשאתה נוקש עליהם, הם משמיעות צליל מיוחד. וגם מעגלי אבנים האחרים, יש בהם תכונות אקוסטיות.
ויש גם מחקר, באלה שברוג'ום?
כן, יש מחקר שעשה אדם שקורא לו פול דברוקס, ואנחנו, הוא מדען אנגלי, ואנחנו יודעים או משערים שעשו שם הטקסים, והטקסים האלה היו טקסים של מוזיקה וריקוד, ואנחנו יכולים להניח שנקשו על האבנים, חלק מהתפקיד של המעגן זה היה מעין קסילופון ענק.
תראה, ברוג'ום הרי זה היה גם מיועד לקבורה, גם לפי הממצאים שיש שם, אלה שלפחות נותרו, כי חלק נמצאו הרי בחוץ כשבאו הרבה שנים אחר כך ושדדו.
זה לא בטוח שהיה מיועד לקבורה, הקבר היה מאוחר יותר שמצאו שם.
זה לפחות במחקרים שאני קראתי וראיתי והייתי שם.
יש מחקר, שני מחקרים בארץ, אחד של פרופסור פריקמן מאוניברסיטת בן גוריון, זה חלק מהדוקטורט שלי, ואחד של יונתן מזרחי מאוניברסיטת תל אביב. והוא עשה דבר מדהים, הוא מראה איך שבתוך רוג'ום הירי, ואני יכול לשלוח לך את המאמר, יש כיוונים ל-22 מערכות הכוכבים העיקריות בשמיים, שזה סיריוס, הפליאדות, אוריון, יש כיוונים לערים הכי בולטים בארץ, רוג'ום הירי נמצא בדיוק מדרום לחרמון, ובדיוק כלפי שקיעת השמש ביום ארוך להר תבור, כן? איך יש פרופורציות בתוך המעגל, איפה המרכז של המעגל, והוא דרך אגב טען שהיו עושים שם במעגל תקסים של נישואים מקודשים, חיבור של הזכרי והנקבי. אז זה לא יספרו לך במוזיאון ברמת הגולן, וזה אני כן מספר
שזה מדהים.
בספרים שלי. הסדרה הבאה דרך אגב תהיה על מקומות בארץ ישראל.
מדהים.
וזה מחיה את הדעת הפולחן שהיה פעם.
זה מדהים לחשוב שלפני שנים כל כך רבות, ממש, כן. יצרו כאלה דברים שמצריכים הרי חוכמה ותכנון וכלים שתגיד כן. איך, כמו למשל הפירמידות, אוקיי? איך יצרו את זה? איך עשו את הדברים האלה שמצריכים הרי חישובים מתמטיים, שמצריכים הרי ידע בכל כך הרבה תחומי דעת, שזה כן. פשוט מאוד מדהים. אני רוצה רגע לקחת את הצופים שלנו ואת המאזינים שלנו ולעשות איזשהו חיבור בעצם, החיים שלך שזורים אחד בשני, הכתיבה שלך, הדוקטורט עכשיו שאתה עושה, הטיולים כמובן, הכתיבה כאן היא תוצאה של דברים שראית, שחווית, ואתה מוציא גם קבוצות, ויש לך גם סוכנות של טיולים. בוא ספר לנו גם על הטיולים האלה, ויש לך בית הערכה בבולגריה. כן. אז בוא ככה תרחיב, כדי שישאר לנו זמן גם לשמוע את אלה.
כן. אם תרשי לי, אבל רק משפט אחד על מעגל האבנים של רוג'ום הירי.
ברור.
תראי, הדבר הכי מדהים ברוג'ום הירי, זה מי
אתה
עשה...
אתה אומר רוג'ום הירי, ואני מכירה את זה כרוג'ום אל הירי. אל הירי. או שזה אוקיי. לא משנה.
לא משנה.
אוקיי.
זה שם מאוחר, זה שם שנתנו לזה מאוחר. זה מי עשה את זה ולמה עשה את זה? ומי שעשה את זה, זה אנשים שחיו בכפרים מסביב, וזאת הייתה תקופה שאנשים שלטו, תרבות מטריאכלית, תרבות אלה. אין מלחמות בכפרים שמוצאים מסביב לרוג'ום הירי, אין הבדלי מעמדות, החקלאות היא חקלאות זהירה, ואם הם עשו דבר כזה, הם שיתפו פעולה. זה לא שמישהו הכריח מישהו להזיז את האבנים. זאת אומרת שהיה שיתוף פעולה, וזה היה חשוב להם. הם הרגישו משהו, הם קידשו משהו. ומכאן אתה יכול ללמוד שאפשר אחרת, שאפשר חברה שתהיה מבוססת על שיתוף פעולה, חברה מטריאכלית על שוויון.
ברור.
זה החשיבות של הדברים.
לגמרי.
אבל את שאלת איך זה מתחבר אצלי הכל?
כן, קטע הזה גם של הטיולים. בוא ספר לנו על החלק החווייתי שאתה מוציא אנשים, מוציא קבוצות. ויש את בית הערכה בבולגריה, אם זה קשור, זה מתקשר.
כן. אני, יש לי חברת טיולים, נקראת תרבויות עולמי, אפשר לראות אותה באינטרנט. אנחנו לפני הקורונה הוצאנו הרבה טיולים לכל המקומות בעולם, עכשיו קצת פחות. המיוחד בטיולים זה שמעבר לזה שזה טיול כיף ורואים מקומות ואוכלים טוב ושומעים מוזיקה, זה שאני חושף אנשים לכל מיני דברים מעניינים. למשל, היום אחרי השיחה שלנו יוצא ליוון, אז אנחנו הולכים...
תבין, אחד טס לו ליוון, אחת טסה להעביר הרצאה בגורדון.
יכולת לא לספר לנו, לתת לנו לחיות טוב, להמשיך את היום, הכל בסדר.
כן, כן.
בחרת...
שאלתי אם יש מקום במזוודה, לא קיבלתי תשובה. אמרתי, אוקיי, חיננית, כנראה שאת היום שלך את באמת תמשיכי גם תוכנן ולהעביר הרצאה למכללת גורדון. בסדר, אוקיי. גם זה קיים.
כן, אז במסגרת הטיול הזה ננסה להבין מה המקור של התרבות שלנו. המקור של התרבות שלנו הוא יוון, מחשבה יוונית והמוסר היהודי, ויש עוד משהו שזה הרוחניות. לפי דעתי, בתור סטודנט למדעי הדתות, אדם תמיד מחפש משמעות. כל התרבויות, בכל התקופות, בכל המקומות, הן מדברות על עולם שמעבר ועל אלוהים, אפילו כאלה שלא היה להם שום קשר עם, עם אדם אחר. וביוון יש עקבות של רוחניות אנושית עתיקה, נקרא מיסטריות. אבל נעזוב את זה כרגע. אז הטיולים של, הם גם פרנסה, מן הסתם, וגם אני לומד דרכם דברים, רואה דברים, אני חוזר הביתה, אני עושה את העיבוד, אני כותב.
אני רוצה רגע ללכת דווקא אליי כמטיילת.
כן.
למה אני יוצאת? זאת אומרת, חלק מהדברים הם כמובן נשארו עלומים עד לרגע שהם יקרו ונחווה אותם.
כן.
אבל עכשיו אני רוצה, נגיד, לחבור לקבוצה שכזו. מה אתה מציע לי? כן. לגיל?
כן. אז שוב, אני אקח את הדוגמה של הטיול שאני יוצא, שרוב האנשים שם הם בגיל 80.
וואו.
ואני שאלתי את עצמי, מה אני נותן להם?
מה הערך המוסף?
כן, מה הערך המוסף שלהם? ואני חושב שהערך המוסף שאני ארצה לתת בטיול הזה, אם זה יצליח או לא, זה לא תמיד תלוי בי, זה שאנחנו חלק ממורשת אנושית משותפת של חיפוש אחר משמעות במהלך הדורות, ולתת להם תחושה, שתכף אני אדבר על הדברים הפרקטיים, לתת להם תחושה ש... או לגעת בהבנה שאנחנו חלק ממשהו. היום כבר שכחנו שאנחנו חלק מהאנושות וכל אחד לעצמו, ואנחנו חלק מאיזשהו סיפור אנושי. מבחינה פרקטית, הם יהיו במקומות שאף אחד לא מגיע אליהם, כמו מרכז החניכה בסמוטרקי, שזה אי מדהים, הכי גבוה בים האגאי, שאליו הגיע פיליפוס ואולימפיה ואלכסנדר מוקדון וקדמוס, ושם היה מפגש ראשון, כל מיני דברים לא ידועים. וגם במנזרים מופלאים בערים, ששם עושים מסורת של מדיטציה, של נשימות, והם יראו וירגישו את הדברים. זה לא, אנשים שם, חלקם פרופסורים חשובים, חלקם מיסטיקנים, זה לא משנה. אני חושף אותם לאיזשהו משהו שהם לא מכירים. ולכן הם באים. אז ברמה הפשוטה אני נותן להם טיול טוב, כמו כל חברת טיולים אחרת.
כמה זמן הם נוסעים?
הם יוצאים לשבוע, זה בדרך כלל רוב הטיולים.
יש לנו זמן לשבוע.
כן,
אני בפנים.
לוקח אותם, יוצא גם בחוץ צעיר אחד, לוקח אותם למסלולים לא שגרתיים, וברמה העמוקה אני מנסה לחבר איזה משמעות. שאני גדלתי בבית של אבא שלי ואימא, ויצאנו לטייל, הטיולים היו מחוברים לנרטיב של ארץ ישראל. הנה אנחנו מתחברים לשורשים שלנו, חזרנו לארץ אחרי 2000 שנה, אנחנו מגלים את המגילות. היום חסר איזשהו נרטיב להתחבר לטיולים, ואני מחבר את הטיול לנרטיב חדש, ישן, שזה שאנחנו חלק מאנושות והאדם מחפש משמעות.
מדהים. תגיד לי, יש יותר מתאים מזה שאנחנו נשמע עכשיו את גידי גוב בשיר עניין של זמן?
קדימה.
כחוט שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפעה.
בזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. כך עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפתחות.
עוד יחכה בחוץ, ולך הוא תמיד יחכה בחוץ. לדעתי גם יש מישהו בחוץ. וכל אורח שמגיע אליי לכאן, מקבל ממני איזושהי מזכרת תעודה שהוא הגיע לכאן. אז זאב היקר, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, ולהאזין לסיפורך המרתק והמרגש. ואנג'לינה ג'ולי אמרה, אם לא תצאו מהקופסה שבה גידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. אותך לגמרי הוציאו מהקופסה, אני חושבת, אבל אתה עשית עוד שניים כאלה ממש ככה, אז...
אני הרחבתי את הקופסה.
כן, לגמרי.
אני חושב שבכלל... כולנו בקופסה רק, השאלה...
כן, איפה, בדיוק. אז זה קודם כל בשבילך. ובדקות האחרונות שנותרו לנו לשידור, איפה זה מתחבר אליך ואיפה אתה רואה אותך בעוד איזה שנתיים, שלוש?
את מתכוונת אם אני אהיה עם אנג'לינה ג'ולי או לא?
תראה, this is up to you. אני יכולה לנסות לסדר משהו, אבל ניקח את התוכן ולא רק את האישה.
כן, אז יש לי אישה טובה ואני אוהב אותה, אבל... איפה אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים, זו השאלה.
כן, שנתיים, שלוש, ואיך מתחבר אליך, מתחברת אליך האמירה הזו?
קודם כל, נפגשים זה טוב. צריך להיפגש, אך לא נפגשים מספיק. בתוך הקופסה, מחוץ לקופסה, זה לא משנה, כן? ואני שמחתי לפגוש אותך.
תודה, הדדי לגמרי. כן. אתה אדם מרתק.
כן. ואומרים רבות מחשבות בלב איש ועצת אלוהים היא תקום. אני רוצה עכשיו לכתוב סדרה של ספרים על מקומות בארץ, מסורות רוחניות בישראל. אספתי חומר במשך שנים, לקח לי שנתיים וחצי לכתוב את הסדרה של 11 ספרים הקודמת. זה לא שהכל עשיתי בשנתיים וחצי, פשוט אספתי חומר, רק היה צריך לסדר אותו, להוסיף אותו, לתקן אותו. יש לי גם המון המון חומר על הארץ, אנחנו בארץ מיוחדת. ארץ הקודש.
לגמרי.
אין ארץ כזאת בכל העולם. וזה יכול להיות גן עדן ויכול להיות גיהנום. וחוץ מלכתוב את הסדרה של הספרים, אני ארצה להמשיך עוד הרבה שנים במה שאני עושה, להדריך, לכתוב, לפגוש אנשים.
סיים את הדוקטורט.
כן, יבוא, אבל לעשות טוב בעולם זה יותר חשוב.
אני גם חושבת. כן. אני גם חושבת.
ושיהיה הזדמנות, אני אקפוץ עליה.
אני רוצה להגיד לך שאני ממש ממש נהניתי במחיצתך, אבל אנחנו לא נסיים את התוכנית עד שאתה לא תיתן לנו משהו על הצבע הסגול, כמו שאמרתי לך, זה הצבע שלי.
אוקיי.
אז יאללה, יש לך כמה? שתי דקות?
שתי דקות.
שתי דקות ארוכות מאוד על סגול.
אוקיי. אפילו שלוש, למה זה מרתק
יש,
אותי.
יש סטטיסטית.
אז יאללה, אז 2:60.
אוקיי. סטטיסטית, תכף אנחנו נבדוק לאיזה קבוצה את שייכת, אבל סטטיסטית, במחקרים על צבע, יש 5 קבוצות שיש להם העדפה של סגול. נשים בהיריון.
כבר לא. I wish, but that's it.
אז זה דבר מעניין. ברגע שהן נכנסות להיריון, העדפה של הסגול שלהם עולה במחקרים.
וואלה.
כן. ילדים.
אוקיי.
זה גם לא.
שמה?
ילדים אוהבים סגול, יחסית יותר.
ספציפית ילדות או באופן כללי?
גם, ילדים וילדות.
אני חושבת שיש בי משהו ילדי, ואני מקווה שישאר ככה תמיד.
אמן, אמן ואמן.
אמן ואמן.
כן, אומנים, אוהבים סגול.
יש בי, אבל אני חושבת שבילדים שלי ובאמא שלי, כאילו בילדים שלי שיהיו בריאים, ובאמי זכרה לברכה וסבתי יש הרבה יותר, אז אולי זה איפשהו אופף כזה.
רוחניקים אוהבים סגול?
אני לא.
ואנשים שקרובים לטבע, למשל בשבטים באפריקה של כל מיני מה שנקרא פרימיטיביים, הם אוהבים מאוד את הצבע הסגול.
זולו מולו כאלה? אני חושבת שיש קבוצה שישית שקוראים לה חיננית.
כן, רגע.
אוקיי.
למה? מבחינת צבעים, יש שני צבעים שמשני הקצוות, שתי הקצוות או שני הניגודים. האחד זה אדום, שמבחינת תדר הוא ארוך ביותר, והשני זה כחול, שמבחינת תדר הוא קצר. זאת אומרת, אם תקחי פריזמה ותאיר עם פנס, יהיה לך בהתחלה כחול ובסוף אדום. זה שני הצבעים משתי קצוות הספקטרום.
אוקיי.
רגע. מבחינה אנרגטית, כחול מפעיל מערכת שנקראת פרסימפתטית, של רגיעה, יעתה בקצב פעימות הלב, לחץ הדם. אדום מפעיל את המערכת הסימפתטית של העצה של קצב פעימות הלב הדם. אדום זה הצבע הכי מגרה, כחול צבע מרגיע. מה זה סגול? חיבור של הניגודים. וכל הקבוצות הללו הם סוג כלשהו של חיבור מיסטי.
יש קשר לזה שאני ילידת מאזניים? במקום של האיזון?
אני גם יליד מאזניים, דרך אגב.
אוקיי, איזה חודש?
אוקטובר.
אז אני ספטמבר.
כן. אני חושב שזה יותר קשור לנשמה ולא למזל האסטרולוגי, וזה דרך אגב משתנה בגיל. יש ציירים שהיה תקופה של צבע כזה, תקופה של צבע כזה. אם אתה אוהב איזה צבע, או שיש לך מזה או שחסר לך מזה. וסגול מדבר על ייחוד מיסטי. כל ההקדמה הארוכה הזאת הייתה להגיד שסגול מדבר על איזשהו סוג של ייחוד מיסטי.
תראה, בהוויה שלי אני בן אדם שבאמת מנסה מאוד לחבר, לגשר, אני גם מגשרת, זאת אומרת, אחד התחומים שאני עוסקת בהם, הקטע הזה של הרמוניה, הקטע הזה של באמת, בואו נראה איך אפשר לסדר את העניינים. אז וואלה, איזה כיף היה לקבל את ההסבר הזה, וגם אם זה לקח רק שתי דקות, מי יודע, אולי פעם, כשבאמת כבר תכתוב את הספרים הבאים, נערך אותך כאן שוב, ונשמע ביתר הרחבה גם על הדברים כאן הקדושים בארץ ועוד על הצבעים, ובטח יהיו עוד דברים שאנחנו נוכל להרחיב את הדעת. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על שעה מאוד מאוד מרתקת ומעשירה ומחכימה לגמרי, ממש. אני כמעט ולא דיברתי במהלך השעה הזו. זה לזכותך יאמר. גיל, אני רוצה ממש להודות לך.
כן, היה
וגיל
היה.
אמר שהוא רוצה להקדיש לנו שיר. אז גיל...
זה באהבה גדולה ממני, על שידור באמת תענוג, היה לי גם מרתק מאוד. זה חנן בן ארי, לאהוב אותך מחדש.
או, גדול. אז צהריים טובים לכולם. תודה.
עכשיו כשהלב שוב פתוח פועם ועונן ורוגש אהובה אני מרגיש בטוח לגלות שאני מתרגש מכל מה שעוד יבוא לנו מכל מה שכבר יש תראי איך השנים חלפו ברוח הרוח ליבתה את האש מבקש להסיר ממך כל חשש לקדש אותך בכל יום מחדש שגלוי וידוע ברור ונקי מספקות. עכשיו כשהלב שוב רגוע, אז נרקום ונסרוק חלומות. כמו מעיין שנובע, נוסיף ונתחדש. אני אהיה לך נר שלא גובע, גחל שבוער ורוחש. מבקש להסיר ממך כל חשש, לקדש אותך בכל יום. של תוך ליבך תמלא את גופך, ואם תבקשי את חום גופי אני אצא אל הלילה, אחפש כוכב שיעיר דרכי. אם תלכי הלילה לבדך הכוכבים ילבו אותך, רוח ים תלחש אל תוך ליבך תמלא את גופך.